אנחנו בפרק א' באורות ישראל, פסקה י"ג. תודה רבה. על הנסירה, אתם מכירות את הפסקה הזאת, כן? אז יש לכם את זה אולי מצולם? אז תיקחו את הצילום הזה, נימן איתו. בסדר, אז יש לכם את הצילום מאתמול? שלום לך, אם אתם לימדת את הפסקה אז אפשר לעשות את זה קצר. אני חושב שאנחנו ניקח את זה לפורים. הרב מסביר את הפסוקים בחומש בראשית, נכון? בפסקה הזו, בפשטות. אז אם יש לכם גם חומש בראשית, אז בואו נסתכל עוד פעם על התהליך של ההפרדה של האדם מאשתו. מה כתוב? כתוב ככה, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה לא פשוט לכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. לא, זה מתחיל עוד קודם. זה מתחיל בפסוק י"ח. אני בבראשית פרק ב' פסוק י"ח. מה כתוב שם? כתוב שם, ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מי אומר לא טוב היות האדם לבדו? הקדוש ברוך הוא, האדם לא אומר את זה. מבחינת האדם מצוין. הוא בכלל לא חושב שהוא לבדו. הכל בסדר. אלוקים חושב שלא אדם לבדו. אז מה הוא עושה? פסוק א', ויפל אדוני אלוהים תרדמה לאדם וישן, ויקח אחד מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע שלקח מן אדם לאישה ויביא אל האדם. ויאמר האדם זאת הפעם עצם העצמה ושם בשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. תודה רבה. על כן יעזוב איש את אשתו, איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אז ויפל, יש פה איזה ניתוח כזה, נכון? ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. למה אלוקים יפיל תרדמה על האדם? לא בגלל הניתוח. בסדר? זה שעושים ניתוח בהרדמה, אתם לא תאמינו, אבל זה חדש. זה בערך סיפור של 120-130 שנה. קודם עשו ניתוחים בלי הרדמה. איך עשו ניתוחים? לא כדאי לכם לחשוב את זה יותר מדי. זה קשרו אותו חזק שהוא לא יזוז, שמו לו סמרטוט בפה שהוא לא יצעק, וחתכו מה יכלו לעשות. מה קצת נתנו לשתות ערק, אני יודע. זה מה שעשו. אז היום ניתוח והרדמה הולך מצוין, בגלל זה אנחנו מפספסים את הפסוק. אבל הפסוק לא מדבר על הרדמה. הוא מדבר על הרדמה, אבל לא על הרדמה של רופא מנתח. אז למה אלוקים הפיל תרדמה על האדם? למה הוא הפיל עליו תרדמה? זה רב מסביר פה בפסקה, נכון? מה קורה לך כשאת נרדמת? מה נרדם אצלך כשאת נרדמת? הידיים, קודם כל המערכות הפנימיות, הלב, הכבד, הלבלב, הריאה, מערכת השדרה, הכל מתפקד כשאת נרדמת. זה לא הולך לישון, נכון? מה עוד לא הולך לישון? שום דבר לא הולך לישון. הידיים והרגליים לא הולכות לישון. אין מוח שמכוון אותם, ולכן את ברוב המקרים לא יוצאת לטיולים כשאת ישנה, נכון? אפילו הפה מדי פעם פולט איזה שהן אמירות חכמות יותר או פחות. אז מה הולך לישון כשאת הולך לישון? התבונה, השכל. רק השכל הולך לישון. כל השאר חי אפילו בטורבו, נכון? הדמיון, החלומות, הרבה יותר ערים ועצמותיים כשאת הולכת לישון. הולכת לישון, השכל הוא זה שנכנס ל... מצב חיים אחר. אז מאיך נבין ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן? ויקח אחד מצלותיו ויסגור. מה זה ויסגור בשר תחתינה? מה הכוונה? אין פה תיאור רפואי, נכון? מה אכפת לי מבשר סגור? מה הכוונה? נכון, הכוונה היא שאדם וחווה היו גב אל גב. כן, מכירות את זה כולם? זה היה מין יצור כזה, דו ראשי. לא דו ראשי, היה לו ראש אחד, אבל... לא היה לו גב. זה היה איש מקדימה ואישה. למה? אולי גם הייתה מקדימה. תלוי, נכון? אם תשאלו אותו, אז הוא מקדימה. אם יכולים תשאלו אותה, אז היא מקדימה והוא מאחורה. אין קדימה ואחורה. ואז אלוקים לקח אחת מצלותיו, ככה רש"י מסביר, שצלע זה צד, צלע זה לא צלע. זה כתוב בפרשות שלמדנו עכשיו למשכן. ולצלע המשכן לירכתיים ים. זה צד. הוא לקח אחד הצדים שלו ו... והוא נטל אותה, בלשון שהרב מביא פה בפסקה, זה ניסר, ניסר לו את הצלע, וסגר בשר תחתינה. מה הכוונה שהוא סגר בשר תחתינה? שמה? שאין פצע. לא פצוע שם שום דבר. מה הכוונה שלא פצוע? שהוא מרגיש מצוין. לוקחים לו צד אחד, והוא בכלל לא יודע. הכל טוב, הכל בסדר. הכל מצוין. זה קצת מוזר שאלוקים אומר, לא טוב יראות האדם לבדו. כי הוא לא היה לבדו. למה הוא לא היה לבדו? כי הייתה לו פה. אשתו הייתה צמודה אליו. צמודה לגמרי. גב אל גב. אתם מכירות הביטויים, כן? אתמול למדתם את הפסקה הזאת, אם אמות. אני מקווה שזה לא תהיה חזרה. זה יהיה גוון קצת שונה.
לא, הרב אליעזר.
כל רב שלו יעשה טוב. אני מקווה שזה יהיה קשור לפורים, שאני מספיק. הנה, הם עולות על זה שהם ב... אז מה זה? ויפל השם אלוקים תרדמה על אדם וישן, וככה נצלוס כזו עשר תחתנה. כוונה שחלק מהתודעה של אדם נרדם. זאת אומרת, לקחו לאדם הראשון, או לחווה, כשאתם רוצים, לקחו חלק ממנה, והרגישה בזה מצוין. היא רדומה. מה הכוונה רדומה? היא לא יודעת שהיא רדומה. גם את לא יודעת שאת רדומה, נכון? אתם יודעת, יודעת שעכשיו את חולמת. את עכשיו בשעה 2 בלילה, במיטה שלך. ואת חולמת שאת נמצאת פה, באמצע שיעור. את חולמת שאני אומר לך שאת חולמת. מי אומר שזה לא נכון? תצבטי את עצמך, זה לא יעזור. גם בחלום את יכולה לצבוט את עצמך, נכון? אולי את בחלום? אולי, חלום בלהות. אולי, אז הוא הפיל תרדמה על האדם, והאדם לא ידע שהוא הפיל תרדמה. זה תרדמה חלקית, זה תרדמה תודעתית. הוא בלי אשתו, הוא בלי חווה, הוא בלי חלק ממנו, היא לא אשתו, היא בלי הוא, חלק ממנו מנוסה, אבל אין פצע, ויסגור עשר תחתיו, הוא מרגיש עשר. הוא מעולם לא חשב שלא טוב האדם, שם הייתי, הוא מעולם לא חשב שלא טוב היות האדם לבדו. א', כי הוא לא היה לבדו. הוא לא היה לבדו, היא ביחד איתו, כל מקום. קוראים לזה חיבור גב אל גב, ככה גמרא קוראים לזה, גב אל גב. יש חיבור גב אל גב. מה זה חיבור גב אל גב? זה חיבור מאוד חזק, זה חיבור מאוד עמוק. חיבור גב אל גב זה... יש לכם איזה דוגמאות מהחיים של גב אל גב? חיבור גב אל גב שיש ודאות מוחלטת. עם ההורים אולי זה חיבור גב אל גב. זה משל טוב. עם ההורים. ההורים שלך במקרים הבריאים, את יודעת שמאחור בשבילם, בשבילך שם. את יודעת, יהיה מה שיהיה, הם איתך. יהיה מה ש... מישהו שומע לך על הגב. את מוגנת. את לא הולכת להתחתן עם ההורים שלך. את לא מסתכלת לאותם כיוונים שהם מסתכלים, אבל את יודעת שאת מוגנת, שמורה. זה ברור. זה איזה מין ברית כזאת של אנשים שהם ייתנו את הלב אחד בשביל השני. לא תמיד באותו מבט. תראו לך, להיות מחוברים גב לגב זה כל אחד רואה משהו אחר לגמרי, נכון? כשאדם וחווה מחוברים גב לגב, אז קשה להם מאוד להבין אחד את השני. הוא אומר לה, בואי נלך קדימה. אז הוא אומר לו, יאללה, ו... הוא הולך לכיוון אחר לגמרי. כי מה שבשבילו זה קדימה, בשבילה זה אחורה. כשהוא אומר לימינה, בשבילה זה שמאלה. היא רואה את העולם בצורה מאוד מאוד שונה ממנו. ממנו. אבל היא גב אל גב, נכון. נכון, הם לא בדיוק אותו ראש, הם לא אותם פנים. כל אחד יש לו מבט אחר על המציאות, מבין אחר את המציאות, רואה אחר את המציאות. אבל הם ביחד. הם גם יודעים שהם ביחד. הם יודעים. זה כמו סבא של סבא של סבא שלך שהתחתן עם סבתא של סבא של סבא שלך. לפני 150 שנה בערך. אז אני לא יודע אם הייתה שם רומנטיקה, לא בדקתי. זה פחות היה האיש הוא בדור ההוא. אבל מה הייתה שם? הייתה שם ברית טוטלית, אנחנו ביחד. בית יהודי טוב בכל הדורות היה משהו. הייתה אהבה, רומנטיקה אני לא בטוח שהייתה, בטח לא כל בוקר. אבל הייתה אהבה, אהבה זה מין משהו כזה ש... ימות העולם, אנחנו ביחד. מבינים אחד את השני, אותו ראש. הם לא דיברו בשפה של חלומות ומדבר אליי. זה לא הייתה השפה בגלות. אבל זה כן הייתה השפה, אולי בלי שפה, שהם ידעו, אנחנו ביחד. איך הם התחתנו, שידוך, לא שידוך, זה פחות עניין אותם. אבל הם ידעו, אנחנו, הייתה להם איזה אמונה, זאת אומרת, אנחנו ביחד. חיבור גב לגב, זה לא חיבור שצריך זלזל בו, בכלל לא. יש בו משהו מאוד מאוד עוצמתי. אם הייתם בנים, הייתי נותן לכם דוגמה שאולי הייתה משכנעת אתכם, ששני אנשים מותקפים פתאום מכל הכיוונים, אז הם נצמדים גב אל גב ונלחמים בכולם. אבל אתם לא רואים דברים כאלה, בטח זה לא מעניין אתכם. אז זו דוגמה לא מוצלחת, אבל בחיים זה דוגמה מוצלחת. מישהו פעם, תמיד חכם מאוד מאוד גדול אמר לי את זה, אבל זה לא מתאים לו, לכן כנראה אני מדמיין, הוא לא אמר לי את זה. אבל הוא השווה את חיי הנישואים לאיזו סירה כזו קטנה על חוף הים, על חוף האוקיינוס. שיש שם מקום לשני חותרים בתוך הספינה הזאת, בתוך הסירה הזאת, זו ספינה, סירה כזו קטנה. ואת עומדת מול אוקיינוס כזה גדול ואדיר, שיכולים להיות בו שערות עם גלים בגובה 30 מטר ווואו, ומה יהיה, ואיך קליפת האגוז החלולה הזאת תצליח לעבור את האוקיינוס. אז יש שם הוראת הפעלה אחת, אם שומרים על הוראת ההפעלה הזאת, אין שערה שלא נעבור, וכל מיני מפלצות ים קדמוניות יוציאו את הראש להם מהמים, ואם יאיימו לבלוע את הסירה, שומרים על הוראה אחת, הכל יעבור, הכל יעבור. אז מה הוראת הפעלה של הסירה הזאת? שכל אחד משני החותרים יודע שהשני שומר עליו. זהו, הוא יודע. יהיה מה שיהיה, לא משנה מה, הוא מוגן מאחורה. יש לו גב, בית זה גב. יש מחלוקת בחז"ל, כשכתוב שהם היו, שניסרו אותם, אז יש דעה אחת שהם היו שני פרצופים. נכון, מה הדעה השנייה? זוכרות מה הדעה השנייה? לא רצו ללמד אתכם את זה? פחדו שתיחסו. מה הדעה השנייה? מה, באמת לא לימדו אתכם? זנב, כן. מי היה הזנב? אישה. אתם זוכרות. אז מה, זה מעליב שהאישה הייתה זנב? זה מעליב? בטח שלא. למה זה לא מעליב? צריך ללמוד לעומק מה זה, כדאי, תמיד. תמיד כדאי ללמוד מה זה לעומק. נכון, אני חושב שאם האישה היא זנב זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נשגב. טוב, זה קשור למחלוקות בגמרא שלא ניכנס אליהם עכשיו. אבל זנב, ככה כתוב, כתוב, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא קראתי לאשתי ביתי. נכון? ככה אמר אומר, אתה ביוס אומר. אישה זה הבא. בתהילים כתוב, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. זה הפוך. היא לא רק לא הבית, מה היא? בירקתיים, בפינה כזאת, כמו ירקתי הספינה. אז תחליטו, היא הבית או שבירקתי ביתך? אז מה התשובה? איך יש שוב? יש סתירה בין שתי מקורות. אין סתירה, רבי יוסי מכיר את הפסוקים. אז למה אין סתירה באמת? כי אישה זה הבית, היא באמת הבית. אבל לא צריכה להראות את זה לאף אחד. היא כאילו בירקתיים. מי שמוביל באמת לא צריך פוזות, לא צריך עמדות מנהיגות, לא צריך סממני שלטון. היא הבית, בגלל שהיא הבית, היא מרשה לעצמה להיות בערכתיים, ומשם היא מסדר את הכל. זה הזנב, נכון? ככה הסבירו לכם? נכון? אתם עושות מטוסים מנייר, עשיתם פעם? אז אתם מקפלות הזנב, וופ, כל המטוס הולך לשם. הזנב עושה הכל. לנו אין זנב. הזנב זה עמוד השדרה, אתם יודעים, עמוד השדרה זה המשך המוח. לנו אין זנב כי אנחנו יצורים מנוונים. אנחנו לא מדלגים מענף לענף ולא עולים על סלעים ולא רצים בקניונים ולא צוללים במים ולא עפים כמו ציפור. ובדורות שלנו בכלל רמת רגליים לא היו לנו. אתם יודעות שפעם בדורות קדמונים, לפני הרבה שנים כשרצו לפתוח את החלון של המכונית, אתם יודעות מה היו צריכים לעשות? היה כזה ידית כזאת? היה צריך לסובב אותה. ואז היה נפתח ומסובבים וסוגר. אבל הטכנולוגיה האנושית היה מאוד, למהנדסים היה מאוד חבל על הסבל הזה שכשמסובבים ככה, אז עכשיו עושים ככה עם כפתור, זה נסגר. אבל עדיין יש מהנדסים שממש כואב להם. כי כשאת עושה ככה עם האצבע אז איזה חצי קלוריה יכולה ללכת לך. אז יחברו לך איזה פלאג למוח. בעזרת השם תעשי ככה עם הריסים. והחלון ייסגר. אני מנסה לומר שאנחנו לא מבינים מה זה זנב, כי אנחנו... אתם גם לא יודעות למה יש לכם אצבעות ברגליים, נכון? אתם יודעות שיש לכם אצבעות ברגליים, נכון? בשביל מה? מה אתם עושות עם האצבעות? כלום. בשביל מה? בגלל שאתם כל היום הולכות על משטחים ישרים. הכל פלטו. אין בכדור הארץ משטחים ישרים, זה הכל מלאכותיים, זה לא היה פעם. בבית של סבתא, של סבתא שלך לא הייתה רצפה ישרה. אם הרצפה לא ישרה, והיא בטח הולכים על סלעים ועל עצים, אז מאוד מאוד חשוב, האצבעות, הן אלה שתופסות את ה... מאזנות לך את הרגל. לא היה להם כולם נעליים סגורות. כמו בעלי החיים, כף הרגל שלך היא הנדסה סופר 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 גאונית, לא למי שהולך את הרצפה ישרה, בשביל זה מיותר באמת. אפשר להנדס אחרת. אז זנב, אנחנו מפספסים מה זה זנב. כי אנחנו לא צריכים לשמור על שיווי המשקל, לא כיוונים. אבל ציפור, כמו מטוס. מטוס הגה, מה הוא מזיז את הגלגלים? ההגה של הטייס מזיז מילימטרים בזוויות של הזנב, וכל המטוס עובר מקום אחר. זנב זה בעצם גב. גב זה הכל, חוץ מהפרצוף. הפרצוף חשוב שהוא הכל, הוא בעצם כלום. הפרצוף הוא כזה קטן, אתם רואות? אתם עושות עם היד ככה? והכל נעלם, אבל הוא זה שחושב שהוא נותן כיוון. אז אני חוזר למה שכתוב פה בפרשה. והפעל השם לוקים תרדמה על האדם, מה הכוונה תרדמה על האדם? שהוא מנסר ממנו. מנסר זה ביטוי אלים. זה לא כתוב בתורה, זה כתוב בחז"ל. זה ביטוי אלים, כאילו תולש ממני בחוזקה חלק ממני. איזה חלק? תלוי ממני. חצי ממני. והוא סוגר בשר תחתה, הכל טוב. הכל טוב. מההתחלה האדם לא חשב, נכון? א', הוא לא אמר את זה, וב', זה לא היה ככה. אלוקים אמר את זה, אלוקים אדם אמר. ואז מה קורה כשהאדם רדום? כמה זמן אדם רדום? אדם רדום הרבה זמן. הוא מרגיש מצוין בלי אשתו. הוא נולד בלי אשתו בכלל, כך זה משל. והכל בסדר, הכל בסדר. אבל בואו נקרא את המילים של הרב, יש לכם את הצילום? אז אני מדלג. על כן באים ימים, אני מהשורה הערבית, זה קודם הנמשל. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. ומה, לא מכיר אותה בכלל, מי זאת? לא יודע מי בכלל. הכל מצוין, אני מרגיש חופשי ומאושר. הוא קם בבוקר והוא פתאום כליל כזה, מה קורה? הוא פתאום בלי מטען כזה, אף אחד. תראו, כשמחוברים גב לגב, אז אמרתי לכם, מה עושים? מה עושים? צריכים להסתדר ביחד. אומרים, בואו נלך קדימה. אז כל אחד אומר, אז מה עושים? היא רוצה ללכת קדימה, גם הוא רוצה ללכת קדימה. אי אפשר שניהם ילכו קדימה. יש יכולת אלסטית מוגבלת עד כמה אפשר לתחת אחד מהשני. מטר, שניים, עשו, וופ. ומי שיעבור אחר, אז מה עושים? יש כמה אפשרות. יש אפשרות שהיא תרמוס אותו, היא תמחק אותו. קדימה זה לצד שלי. אישה חזקה, יש לי אישים חזקות, אתם יודעות. מאוד. אז היא יכולה למחוק את תווי פרצופו, ואז הוא לא רואה קדימה, ואז הוא נגרע אחריה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהוא ימחק אותה, או שהיא תמחק את עצמה לבד. אבל אז, מה קורה? אז חלק מהאישיות מנוון, כי האישיות זה שתי פרצופים. אם ניוונתי את אחד הפרצופים, אפשר להגיד, אפשר לנהל קרב. אם שניהם חזקים, אז כל אחד מנסה למשוך, והם תקועים במקום עד היום הזה. אף אחד לא יפסיד ברוך השם, כל אחד יכול לרשום לעצמו הרמה של צלשים, אבל הוא לא זז לשום מקום. אפשר לעשות פשרה, יום לכיוון שלך, ואז בחזרה רברס לכיוון שלך, לכיוון שלך, לכיוון שלי. כל הפתרונות גרועים. כל הפתרונות גרועים. אז הוא יום אחד מתעורר, והוא מרגיש כליל, הוא לא מבין למה, הוא מרגיש מצוין. הוא ממשש בגב, אין לו שום פצע, הכל טוב. אבל הוא רדום בעצם, הוא רדום. זה מה שהרב מבין, מסביר את הפסקה. הוא רדום כי אין לו שכל, הוא רדום כי הוא לא מבין את עצמו. הוא לא מבין שהוא, זה לא הוא, זה רק חלק ממנו. איך בזוהר קוראים לזה? פלאג גופה, גוף מנוסר. אבל הוא לא יודע שהוא מנוסר. אני מתכוון שנשמה זה משהו שהוא למעלה מכל כישרון אנושי לחיות אותו. נשמה זה משהו אלוקי. כמה שאדם יהיה גאון וצדיק ומופלא ואדיר, אז הוא לא יכול לחיות את האמת האלוקית הזאת. אז מה האלוקים עושה? אלוקים מוליד מכל נשמה שניים שונים. הם היו מחוברים לפני שהם נולדו. שניים שונים, והשניים האלה שניים שני פרצופים שונים. בכוונה, השאיפה שלהם לא לעשות איזה ניתוח פלסטי שאף שלהם יראה באותו אורך. ונשמה שני פרצופים שונים, והתחלה מחוברת גב אל גב, וזה חשוב, זה טוב להיות מחובר גב אל גב. אבל אלוקים אומר שזה נחשב לבד, משום מה. אז באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. זה לא. עד שהוא פגש אותה מחדש, זה לא הניתוח, כן? זה אחרי הניתוח. כל זמן שאדם מסתדר בלי אשתו, אישה מסתדר בלי בעלה, אז הכל טוב, כך הוא חושב. הפרצופים ננסרים זה מזה עד שפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכלות התרדמה, אני חושב שצריך להוריד את אחד הלמדים. נראה לי שלמד אחת הגיע לשם בהספר. ובכלות התרדמה, מה זה כלות? כשהיא נגמרת, כשהתרדמה, כשהתהליך הזה מסתיים, זה לא מהר נגמר. במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. מה, אני לא דיברתי איתכם על הפסקה הזאת שבוע שעבר? לא? כן, דיברנו על האישון, לא? הנה, זה. זכרתי. כי עכשיו היא פנים אל פנים, נכון? עכשיו הוא מוציא אותו מחדש, ואז היא פנים אל פנים. היא מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליה, ואז מה? מה, בואי נלך קדימה. אז מה היא מתכוונת? היא מתכוונת 180 מעלות הפוך ממנו, נכון? היא אומרת לו ימינה, בשבילו זה שמאלה, הם עדיין נשארים אחרים. כשהם פנים, פנים, זה יותר גרוע, את יודעת למה? כשהוא אומר, היא עומדת לו קדימה, אז הוא מסתיר לו את הקדימה אפילו. היא רוצה להסתכל, והוא מסתכל בדיוק הפוך, אין לה לזוז. יש פה נתונים, זה לא נהיה פשוט יותר כשהוא פוגש אותו מחדש. זה לא נהיה קל יותר, ממש לא. למה? כי זה שתי פרצופים שונים. למה הם שתי פרצופים שונים? כי אלוקים ברא לנשמה הזאת, שתי פרצופים שונים. שרואים את העולם מזווית, אפילו עין שלך, לא רואה, נכון? יש לך עין פה ועין פה, הם לא רואים את העולם אותו דבר. לכן אתם רואים תלת מימד. אם תהיה לכם עין רק אחת, אז תראו את העולם מזווית אחת. אל תבדקו את זה עכשיו, כי המוח שלכם כבר יתרגל. אם תעשו את זה הרבה זמן, אז תראו שפתאום העולם נהיה שטוח. אז העסק עדיין ממשיך להיות מסובך ומורכב. אבל מה הרווחנו? אז בואו נקרא את הפסקה הזאת בהתחלה עכשיו. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר כנסת ישראל להיפרד מצורישה אור השם אלוקי ישראל. אי אפשר. יהודי לא יכול להיות לא דתי. לא יכול להיות. יהודי לא יכול לא להאמין באלוקים. יהודי לא יכול לא לאהוב את התורה. לא יכול להיות. למה ככה? ולכן עם ישראל בגלות, מי זה עם ישראל בגלות? זה הדורות שמאחורייך. מאחורייך יש אלפי שנים שהיו בהם מאות דורות של אנשים ששילמו מחירים נוראיים על יראת השמיים שלהם ועל קיום המצוות שלהם. וכל הגלות היה כלל שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. עם ישראל שמר מצוות ורק רע כמעט היה לו כל היום. הגויים שהיו רעים ולא שמרו מצוות, הם הצליחו, וכל עיר על תילה בנויה ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה. רומא וברלין וקוסטנטינופול ופריז היו בנויות, וירושלים, לא, זה הרבה מעבר, זה יהודים היו נרדפים וסובלים ועלילות דם ואינקוויזיציות וגירושים. ועם ישראל לא עזב את התורה, לא העלה על דעתו לעזוב תורה. מה הוא הרוויח מהתורה? מה יצא לו? איזה פידבק? כלום. ואיכשהו הילדים המשיכו הולך בדרך ההורים שלהם. למה? כי אי אפשר לדעת, פירוד דבקות אלוקית, כי התורה זה אנחנו. כי התורה היא אנחנו, קוראים לזה גב אל גב, נכון? גב אל גב, זה התורה זה אני, זה נוח לי, לא, 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 אין דיון בכלל, זה אני. זה אני, זה חלקים בתוכי. אי אפשר. זה נכון כמעט לאורך כל ההיסטוריה. אבל בסוף ההיסטוריה קורה שלב אחר. כי יש בעיה באי אפשר הזה. היא האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות פעולתה. בעברית, יש בעיה באי אפשר, יש המון יתרונות לאי אפשר ויש מינוס מאוד. משום שבעולם הזה יש בעיות שאנחנו רוצים לתקן אותן. יש דברים מקולקלים שאנחנו רוצים לתקן אותן, אבל יש שני דברים שאי אפשר לתקן אותן, הכוונה אי אפשר לעשות אותם מושלמים. מכיוון ששני הדברים האלה הם מפגש עם האין סוף האלוקי. שני הדברים האלה זה הקשר ביני לבין אלוקים והקשר ביני לבין אשתי. שני הדברים האלה הם כדאי מאוד שהם יהיו כמו גב אל גב. מה הכוונה כמו גב אל גב? שלא יש שם שאלות ולא ספקות ולא הבאה אמינות ולא משברים. זה תהיה עובדת חיים. יש אלוקים וזהו. זאת אשתי וזהו. אבל יש בעיה. יש בעיה כי אין שם בהירות הדעת. בהירות הדעת לא נותנת מקום לגלות את פעולתה. מה הכוונה? הכוונה שקשר בין אדם לאלוקים. זה נורא יפה שמישהו דוס וצדיק וקיים מצוות. זה מאוד נחמד. ככה הוא נולד, הוא לא יכול לחשוב אחר בכלל. יש לו יצר רע פה ושם, הוא נופל, אז הוא קם, חוזר בתשובה, משתדל להתקדם. יש שם בעיה עמוקה מאוד, כי הקשר בין אדם לאלוקים הוא בסיס להתפתחות אינסופית, אינסופית. וההתפתחות הזאת יכולה לבוא רק מבהירות הדעת. בהירות הדעת זה בחירה חופשית, זה שכל. אפשר לכפות עלייך, יש לך גב, יש לך אוזניים. נולדת עם אוזניים, זהו, נכון. אבל להיוולד עם האמונה שלך, זה דבר שהוא מקסים, איזה יופי, אין בעיות רוחניות, כן, אבל המחיר האחר הוא מחיר כבד. שציר ההתפתחות הרוחני הוא חסום, כי זה מובן מאליו. כי חלק מהותי בציר ההתפתחות זה שאלות, זה יכול להיות לשאול שאלות. אבל שאלות קיומיות, שאלות כנות, שאלות אמיתיות, שאלות כואבות. ואם זה מחובר אל הגב לגב כמשל, אז לא מתפתחת הכרה של בהירות הדעת. אז מה קורה? אז אדם תקוע עם אשתו, סליחה שאני אומר תקוע, אבל זה מה ש... ובסדר! לא נולדים ילדים מחיבור גב לגב. למה לא נולדים ילדים? כי למה שיוולדו? זה אני וזה את. אולי שאני אומר לך, מה פתאום שיוולדו ילדים? אנחנו יצירה, והיצירה הזאת תיגמר פעם. אנחנו יצירה מוגבלת בנפח, ב-IQ, וגם בזמן, יום אחד זה ייגמר. ילדים פה משהו של דבר שאנחנו לא נגמרים לעולם, כך כתוב, ודבק באשתו ויהיו בשר אחד, רש"י אומר, מה זה בשר אחד? בשר אחד זה הילד. הילד זה המקום שבו אבא ואמא הם יהיו אחד, אבל זה לא תיאור פיזיולוגי, זה תיאור רוחני. זה שיש יכולת להעלות ילדים פה משהו של דבר שאנחנו יכולים לחיות לנצח. הגוף שלנו ימות, אבל אנחנו נמשיך לחיות דרך הילדים שלנו. דרך הילדים שלנו, שזה פלא גדול, זה נס כזה, שתזכו בעזרת השם, להלדת ילד, הוא ישקול בערך, כמה הוא ישקול? 3. 3 קילו כאלה, קטנים כאלה. הוא נראה פחות יפה ברגעים הראשונים, בסדר? הוא פחות אומר דברי תורה. קיצור כלום, רואים 3 קילו כאלה. ומתים עליו, ומאוהבים בו, ומאושרים. ונראה לי, מה קרה? 3 קילו. 3 קילו, אני בוגר פגיעה עכשיו, אז בכלל, 3 קילו זה ענקים מפלצתיים. יש כאלה 790 גרם, ואנשים עוצרים את החיים ונכנסים לאיזה מהלך אדיר בשביל להטיב ל-790 גרם האלה, אמרתי. אז איך יכול להיות שיש אהבה כזאת אינסופית לילד הזה? מי שיודע עליו כלום. הוא עוד לא סיפר אף פעם בדיחה ולא למד משניות. אבל יש פה משהו סגולי. ברור לי שהילד שלי הוא יותר אני מאשר מה שאני אני. הילד שלי זה הנצח שלי, זה האינסוף שלי, זה איך אני ממשיך לתוך החיים. אז כשאדם ואשתו מחוברים גב אל גב, זה מה שהם. יכול להיות שיש שם דברים יפים מקסימים, אבל זה ייגמר, זה סופי. הקשר בין איש לאשתו, הרב אלישע וישניצקי ככה אומר, שזכו, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אתם יודעות מה קורה לא זכו? הם לא יודעות חסות עליהם. אש אוכלתן, זה משל מאוד מוצח, אבל שכינה ביניהם זה ביטוי קצת מפוצץ מדי, נכון? אפשר לכתוב אהבה ואחווה ושלום ורעות ושמחה וססון ומתיקות ודבק, אבל כתוב שכינה, שכינה זה וואו, שכינה זה בית מקדש. אז הרב אלישע אומר, שכינה ביניהם. מה זה ביניהם? ביניהם זה ברווח, ברווח. איפה שלא מסתדרים. איפה שלא אותו דבר. בוויכוחים האלה, מה זה קדימה, ומה זה ימינה, ומה זה שמאלה, ומה זה אחורה, בוויכוחים האלה. יש הרבה מערכות יחסים שאנחנו רואים בהם פלוסים ומינוסים. בסדר? יש לי שכנים, שיש בהם הרבה טוב, השכנים שלי באמת יש טוב. אבל נניח שכנים אחרים, שיש בהם הרבה פלוסים, הרבה מינוסים, אני עושה את החשבון שותף, חברותא. אני עושה את החשבון, ובסוף אני אומר שווה. היתרונות מקפים על החסרונות. אז שווה לי לשלם את החסרונות. אבל כשמתחתנים זה לא ככה. כשמתחתנים החסרונות לא עושים טובה לאף אחד. החסרונות זה ככה האמונה. החסרונות זה אלוקים ייצר את החסרונות של השני, כי זה מה שיגדל אותי. השכינה היא ביניהם. ביניהם זה בפער. והפער הזה מכריח את בהירות הדעת לגלות את פעולתה. הפער הזה בונה בי שאלות, רגע, אולי לא. ולמה כן? הפער הזה מגדל את הדעת האלוקית היא מקום שיכול לצמוח לאין סוף. והפער הרווח הזה, שיש שם שני אנשים שמאוד מתאמצים, מאוד חשוב להם, מאוד מוכנים להשקיע ולשאול וללמוד, הפער הזה מגדל ומגדל ומגדל. אז יש איזו תקופה של ריחוק הזה, של נתק הזה, ככה אומרת הפסקה פה, נכון? שמאפשרת, אני חוזר לפסקה, במקום חיבור טבעי בכללות התרדמה, בכללות התרדמה, במקום צל מחוברת חיבור טבעי גב לגב, אז מה יש במקום? זה תפארת דבר בכלי הדרה. שהבחירה השכלית מכרת לומר זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי. קודם כל היא הייתה עצם מעצמה ובשר מבשרה ככה, כי זה עובדה. אבל עכשיו היא לא עצם מעצמה ובשר מבשרה, מה פתאום? זה אישה אחרת או איש אחר, לא הכרתי אותו עד לפני חודשיים, נכון? אבל עכשיו הוא אומר זאת עצם מעצמה, היא לא עצם מעצמך, היא מישהי זרה. או בלשון נקבה, תעשו את זה הפוך, בסדר? הוא לא עצם מעצמה, זה מישהו שלא הכר, הוא שונה. אבל השכל מבין שהוא עצם מעצמה ובשר מבשרי. שהאחר הזה הוא לגמרי לא אחר, האחר הזה הוא שורש נשמתי, האחר הזה הוא, האחר הזה עם הסריטות שלו. אני לא יודע אם אתם יודעות, אבל זה שתתחתנו איתו יש לו סריטות, אתם יודעות? זה מחביר, כמעט כמו שלכם יש סריטות. וזה לא איזה מחיר, לי יש הרבה יותר, אין מה לדאוג. וזה לא איזה מחיר שאני מסכים לשלם כדי להיות לבד, לא, זה בא במקום הרבה יותר עמוק. זה בא ממקום של אמונה והבנה שהסריטות האלה מדויקות בשבילי, כך אלוקים ארגן לי. זה הכל. אז מה קורה? הבחירה השכלית מכרת לומר זאת, זה מישהו אחר, באמת הוא אחר, באמת הוא שונה. וממילא העולם מתכונן בהופעת חיים, תולדות כמו דדד, אז אפשר להתפתח אל אין סוף. זה המשל, כן? מה הנמשל פה בפסקה? הנמשל בפסקה זה מערכת יחסים עם אלוקים, נכון? שמה? שהאפשרויות לדבר גבוהה גבוהה. זה למדתם את החצי השני בפסקה, כן? אז איך זה קשור לפורים? זה פורים, לפי הרב זצה זה פורים. לפי הרב זצה המקורית יותר טוב, נכון? זה עניה, נסכת שבת, הדור קיבלו המאה אחשוורוש. למדתם את עניה הזה? אז אתם זוכרות אותו, לא נפתח אותו. אז מה הרב מסביר שם שזה הפעם? תהליך של פורים. תהליך של פורים, של הדור קיבלו המאה אחשוורוש זה... זה כמו הנצירה, הרב משתמש באותם ביטויים. שבבית ראשון, בזמן בית המקדש, ממעמד הר סיני, את חורבן בית ראשון, אנחנו תורה. אנחנו תורה. עם ישראל הוא תורה. איך יש עבודה זרה בתנ"ך? אתם למדתם את זה, כן? למדתם את זה בימים האחרונים? אז אין צורך לפתוח את הפסקה הזאת. אז זה קושייה מאוד גדולה שעבודה זרה מטפל בפסקה הזאת, אבל אנחנו תורה. אנחנו תורה. וזה שאנחנו תורה, זה מאוד מאוד נחמד, זה מאוד מאוד טוב. אם היינו נולדים בחיים כדי שהכל יהיה מסודר, אז זה בסדר. אם היית נולדת כדי שלא יהיו בעיות, אז זה בסדר. אבל לא בשביל זה נולדת. נולד כדי לספר איזה סיפור אלוקי. נולד כי אלוקים צריך אותך. נולדת כי יש לך איזה ערך שבלעדיו היקום הוא חסר משמעות. נולדת כי את לא מה שאת חושבת, את לאין ארוך יותר מזה. אנחנו מדברים על מערכת יחסים בין אלוקים לישראל. זה היה החיבור גב לגב בבית ראשון. בבית ראשון יש מין חיבור כזה גב לגב, מה הכוונה? זה מובן מאליו. אני כל כך רוצה שהחיבור של אלוקים יהיה מובן מאליו, אני כל כך מתפלל על זה, כל כך שואף על זה. אבל יש... ככה כתוב, זה לא נותן מקום לבהירות הדעת לגלות פעולתה. ואם בהירות הדעת לא מגלה את פעולתה, אז הקשר הוא חומרי. הקשר לאלוקים יכול להיות חומרי. מה הכוונה? איך הקשר יכול להיות חומרי? כי הוא סופי, כי הוא לא בחירי. כי הוא זה מה שיש וגמרנו. כי ככה נולדתי. אז זה נורא יפה. כתוב שיצחק ורבקה מתפעלים. ויתר יצחק לנוכח רבקה. ויתר יצחק לשם נוכח רבקה איתו כי הכרה היא. נכון? יצחק הכרה. ויצחק מתפלל מולה, וכתוב, ככה רש"י מביא, דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילת יצחק. למה הוא שומע את תפילת יצחק? כי אינו דומה תפילת צדיק בן רשע לצדיק בן צדיק. יצחק הוא צדיק בן צדיק. יצחק התחתן עם בחורה שאבא שלה היה חתיכת מנובה לתנדות. הוא לא התחתן עם בת תלמיד חכם. הוא התחתן עם בת של עבריין. ביטוי לארון היה חתיך. טיפוס מפוקפק. גם הבן של יעקב הלך בדרכה. התחתן עם בנות שאבא שלהם היה השם ישמור. כמעט חיסל את המשפחה. אבל בכל אופן, זה לא פייר שישמעו תפילת צדיק מן צדיק, ולא תפילת צדיק מן רשע, נכון? כדי לדעות למה יצחק צדיק? אם אבא שלך לא כמו אברהם אבינו, אז גם את היית יוצאת הרבה יותר טוב. להיות בבית של אברהם ושרה. מה השאלה בכלל? מה הבעיה שיצחק מתפלל? וואו. אבל רבקה גדלה אצל בתואל, היא נהייתה צדיקה פי מיליארד יותר מרשים. אז כזו הוא היה צריך לשמוע את התפילה שלה, נכון? ככה שואלים בעלי המוסר, והם אומרים שבדיוק הפוך הם אומרים. צריך להסתובב בפסקה פה. הם אומרים שצדיק בן רשע, אז הוא גילה את האור, הוא חי במקומות מטונפים ומלוכלכים, במקומות שהוא לא סובל אותם, במקומות ש... אז הוא מתרגש, אז הוא וואו, תפילה. הוא בחר בזה לבד, הוא לא אופציות אחרות. בהירות הדעת עושה את פעילותה. ולכן הוא מלא עוצמות והתרגשות. צדיק בן צדיק ברכת המזון, מגיל שלוש הוא מחכה ברכת המזון, בסדר, הוא פחות מתרגש. אז למה הקדוש שומע תפילת צדיק בן צדיק? אם צדיק בן צדיק מתפלל כמו צדיק בן רשע אז, ככה בא להרסום. אם למרות שהוא נולד ככה, אני מתכוון שבשביל בהירות הדעת לא צריך. בשביל להעמיק את הקשר לא צריך ללכת לפתוח דיקירושין כדי שניתן מקום בהירות הדעת. אבל כן, אבל יש תהליך של שאלות, תהליך של שאלות. אנחנו צומחים, הדעת האנושית צומחת רק בעקבות שאלות. רק בעקבות שאלות, ככה לימוד תורה, ככה כל הגמרא והראשונים, ככה המדע מתפתח. אדם שואל שאלות, בעלי חיים לא שואלים שאלות, בעלי חיים יש את מה שמולם. ובהירות הדעת, זאת אומרת, היכולת להגיע יותר עמוק, יותר עמוק, זה קשור גם עוד לפסח, נכון? לא תהיה פסח. חייבים לשאול שם קושיות. כי כשהכל מובן מאליו, זה תמיד חלקי, כמה שתהיה עמוקה וכמה שתדעי, זה תמיד חלקי, והקדוש ברוך הוא רוצה עוד ועוד ועוד. אז הקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים בית ראשון הוא גב אל גב, וגב אל גב. זה מובן מאליו, אבל יש נפילות, בסדר, מנסים לקום מהנפילות, ומצבנו טוב פחות או יותר. פחות או יותר מצבנו טוב. חלק מהתפקיד של הגלות, חלק מהתפקיד שמגיע לסתם, זה ליצור עולם מטורף כזה, שהפירוט בו אפשרי. עולם שעם ישראל אומר, איפה אלוקים? אתם למדתם על המגילה איך שם שמיים לא מוזכר במגילה? שזה לא פרט אחד, שכל העולם של המגילה הוא עולם תמה כזה. כן, הסתכלתם במגילה? שכשכתוב טוב, הכוונה לא לטוב, כתוב אהבה, הכוונה לא אהבה. וכתוב, עולם שפסיכופטים שולטים בו, עולם בלי אלוקים. עם ישראל חי במגילה בעולם בלי אלוקים, זה הגלות. הגלות זה מוות, מוות רוחני כזה, זה עולם הזוי כזה, עולם ש... באמת אחשוורוש, אתם יודעות, יש מחלוקת בין רב ושמואל עם אחשוורוש, הוא מלך פיקח היה, הוא מלך שוטע, את מלך טיפש היה. מה התשובה? התשובה לכל השתיים. זאת אומרת, ארגונית, ביורוקרטית, תקציבית, פרסומאית, אחשוורוש הוא מלך העולם. אחשוורוש הוא גאון על, הוא יכול לארגן משרדי פרסום ותקציבים והשפעות ודעת קהל, ולהקים משטרות חשאיות וארגוני בלימה ולהנדס תודעה, הוא אדיר, אדיר, אדיר. מבחינה הזאת אין מי שמתקרא לבד. מבחינה רוחנית הוא חתיכת טיפש מאין כמוהו. מבחינה רוחנית, זה מה שמבלבל מאוד מדינת ישראל גם היום. אנחנו מפתחים יכולות טכניות מדהימות. מדינת ישראל היא מעצמה בלתי נתפסת בביטחון, במודיעין, בכלכלה, בחקלאות, בהמון תחומי חיים. אבל ציר ההתפתחות שאנחנו מבקשים אותו זה לא זה, אנחנו לא מתנגדים לזה. ציר ההתפתחות זה בדעת, ברוח. לכן יכולים להיות גנרלים, למשל, שמדהימים באיך הם כובשים, ואיך הם מרסקים אויב, ואיך הם... אבל כשמדברים איתם על המהויות של החיים, הם שם לא חושבים בכלל שיש ציר התפתחות, הם שם מדברים באופן בסיסי כזה, כל מה שהם עושים חושבים ומתכננים. אבל מה הזהות של עם ישראל, ומה הערכים של עם ישראל? אז מגילת אסתר, עוד כל תקופה של מגילת אסתר, שלדע כאילו אמר אחשוורוש, כפה עליהם הר כגיגית, הם זוכרות, נכון? כפה עליהם הר כגיגית, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית?
הכוונה שאנחנו יכולים בתורה. זה לא שהוא לקח אר ושמנו על ראש. הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו מה שאמרנו לסדר. שאנחנו תורה. לא יעזור. יהיה קל, יהיה קשה, יהיה עוד יותר קשה. קוראים לזה בשפה של הנצירה, איך קוראים לזה? חיבור גב אל גב. קשה, ממשיכים איתו. קל, ממשיכים איתו. זה ביחד, זה עובדת חיים. אולי לא כמו הורים וילדים, אולי כמו... אולי לא כמו ילדים והורים, אלא כמו הורים וילדים. הורים וילדים, אין... אם הם לא חולי נפש, אז הילדים זה, אז אוהבים אותם. הורים אוהבים ילדים, מה שילדים לא יעשו, יש גיל. אתם הייתם פעם בגיל 16, יצא לכם? אז יש גיל שעושים מבחנים עד כמה, עד כמה אוהבים אותם. יש לי חבר, יקר וצדיק, שהדבר שהכי הכי הכי משגע אותו, זה חוסר צניעות. זה היה מטרף אותו. הוא אמר, אני יכול להכיל הכל חוץ מזה, עד שהבת שם נהייתה בת 16. ואז היא בחנה אותו, ומה הוא גילה? שהיא יותר חשובה לו מכל העקרונות שלו. עשה לו מבחן מאתגר ביותר, והוא אמר, וואלה, אני אוהב אותה יותר מאשר העיקרון הזה. בסדר, עברו כמה שנים, ברוך השם, במקום טוב. אבל כן, הורים וילדים זה גב אל גב. במובן הזה שימות העולם, אנחנו איתם. הוא ייתן להם את הכל, זה לא... זה אהבה שלפעמים נסבה המון כאב והמון... אבל אנחנו רוצים לפתח, וכן יעזור איש את הבית אימו. אנחנו רוצים לפתח את המבט אל האינסוף, לבית ילדים, הכוונה... העולם מתכון בנגד. אז התורה שלנו, הקשר לאלוקים, לבית ראשון הוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי, אבל אנחנו רוצים הרבה יותר, אנחנו רוצים בית שלישי. בשביל להגיע לבית שלישי, אז אין לו ברירה, אנחנו עוברים דרך בית שני, זאת אומרת, דרך התורה שבעל פה, זאת אומרת, דרך הגלות, דרך עידן כזה, שאלוקים הפיל עלינו תרדמה, שעם ישראל חושב שהוא יכול להיות לו בזכותו של אותו רשע, שעם ישראל משתחווה לצלם, שעם ישראל אומר, וואלה, אני יכול לחיות בלי אלוקים, אבל אני לא רוצה, אני יכול לחיות ככה, באים ימים שיש אפשרות לדבר גבוהה גבוהה, כן. הכפירה היא לא בגלל שאנשים רוצים לעצבן. הם באמת מרגישים ככה, וזה לא תלוי בהם, זה אלוקים יצר אופציה. אבל האופציה הזאת היא לא איזה תיק שצריך להתגבר עליו. האופציה הזאת בונה בי יכולת להגיע לעומקים אחרים לגמרי. לא כל, שוב, לא צריך לעבור את זה כל פעם מחדש. אבל... אבל שהוא הסתיים. אז את הכיוון העקרוני נתתי לכם. ברכת השם, כל טוב.